משהו על החיטותא כיום מדיין. דיברנו שם על... ראינו שישעיהו מנבא על זה שהוא עומד להיכנס לתקופה של שתיקה, צור תעודה, חתום תורה בלימודיי. ישעיהו מנבא על זה שהוא עומד להיכנס לתקופה של שתיקה, של אלם, צור תעודה, חתום תורה בלימודיי, כניסה לבית המדרש, כבר לא, מיואש, מאחז, עומד להשקיע כנראה בחזקיה, בבן שלו, וזה באמת המשך הנבואה, בן יולד לנו, כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, כן? זה הולכת להיות תקופה קשה, כן? ובסוף היא תיגמר באיזשהו, כמו תמיד בישעיהו, באיזושהי ישועה, וזה מה שראינו בפרק ט' פסוק א', אני קורא שוב את הישועה שישעיהו רואה בסוף אותה תקופה של הסתר פנים. הסתר פנים זה הלשון שלו, המסתיר פניו מבית יעקב, כן? ככה היה הסתר פנים. ובסוף אותה תקופה אומר ישעיהו, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ צל מוות אור נגע עליהם, אני בפרק ט' פסוק א', הרבית הגוי, לא הגדלת השמחה, שמחו לפניך כשמחת בקציר, כאשר יגילו בחלקם שלל. כן, יש פה קריא וכתיב, בלא הגדלת השמחה, הרבית הגוי, כן, גדלת אותו, חיזקת אותו, לא הגדלת השמחה. אנחנו שמים לב שיש פה דו משמעות, על השמחה, השמחה כנראה לא תהיה מושלמת, שמחו לפניך כשמחת בקציר. למה זה דומה לשמחת בקציר? למה, תכף ננסה להבין מה הקשר דווקא לשמחת בקציר, כאשר יגילו בחלקם שלל. את בחלקם שלל אני מסוגל להבין. כלומר, אם מדובר פה על חלוקת השלל, אם מדובר פה באמת, כמו שעולה מהפסוקים הבאים, משני הפסוקים הבאים, מדובר פה על מפלת סנחריב, אז בחלקם שלל זה די הגיוני. יש חלוקת שלל של צבא סנחריב, כן, איזה חלוקת שלל אדירה, צבא שלם שקרס, שנהרג בלילה אחד, ויש חלוקת שלל אדירה. אבל מה זה כשמחת בקציר? כי את עול סובלו ואת מטה שכמו, אלה ביטויים שבישעיהו מיוחדים לצבא אשור, אשור שבט עפי מטה זעמי, אשור הם העול על עם ישראל, הם השבט, הם המקל, כן, בכוונה הם נקראים כך, מצד אחד זה דבר שהוא מאוד מכביד, ומצד שני מישהו צריך להחזיק את העול, מישהו צריך להחזיק את, את המטה, בסדר? כל הדברים האלה, ונראה בפרק י' מי הוא זה שמחזיק את המטה, מטה שכמו, המטה שהוא על השכם של עם ישראל, שבט הנוגס בו בעם ישראל, החיטותה כיום מדיין, שברת אותם כמו יום מדיין. יום מדיין 600 שנה קודם אצל גדעון, יום כנראה שזכור בהיסטוריה היהודית כיום מאוד מאוד מיוחד, אנחנו מכירים את זה מתהילים, ממזמור לאסף שאומרת 300 שנה אחר כך, כן, עשה להם כמדיין, כסיסרא, כמדיין, כאבין בנחל קישון, כזבח וצלמונה כל נסיכם, אז זה היה דבר ידוע. ישעיהו יחזור אל יום מדיין הזה בפרק הבא. למה בדיוק בוחרים את יום מדיין פה ליום למכה על סנחריב? ננסה עוד מעט להגיד משהו. כי כל שעון סוען ברעש, אנחנו הסברנו ששעון סוען זה לא רק מלשון רעש, שעון, אלא גם מלשון הארמית. שעון סוען, שעון מסנן, נעליים. כל הנעליים, הצבא של הנעליים, וסמלה מגוללה בדמים, כן, הלבוש של הצבא האשורי, והייתה לשריפה מאכולת אש. הצבא האשורי יישרף. איך הוא בדיוק יישרף? אנחנו ננסה להבין כשנגיע לשם חזקיה. בגדול, למה לשרוף את הצבא? מתי שורפים אותו? מתי זה? גופרות, נכון? כשיש המון המון גופרות, אין ברירה, שורפים. יכול להיות, יכול להיות שאפילו קצת מעבר לזה, ננסה להבין אפילו יותר מזה, וכשנגיע לשם, איך בדיוק צבא אשור נפל. ועכשיו הפסוק הידוע, כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, במקום המטה של צבא אשור על שכמו, כן? שקראנו לפני פסוק אחד, ואת מטה שכמו, אז נולד לנו בן, אנחנו רואים שישעיהו לוקח חסות על הבן הזה, על חזקיהו, איך זה קורה בדיוק, אנחנו הצענו, היה לאחז בן יותר גדול, הוא נקרא מעשייה בספר דברי הימים, משמע שאותו מעשייה נופל בקרב, כן, וחזקיה, הבן הקטן, אני רואה שאבא פחות השקיע בו, ישעיהו משקיע בו, וזה אולי חלק מהפלא. ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהי המשרה על שכמו, המשרה השררה על שכמו, ויקרא שמו, פלא יועץ אל גיבור, אבי עד צר שלום. אפשר להבין שיש פה שמות של ילד. רש"י פה אומר, ויקרא שמו, מי קרא את שמו? השם, שהוא פלא יועץ אל גיבור. למה פלא יועץ? כי עצת השם היא תקום, זה מה שהוא אמר בסוף הפרק, בסוף הפרק הקודם, עוד אפילו עוד בפרק שלנו, כן? עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנואל. פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד, איך יקראו לו? שר שלום. למה שר שלום? מיד נראה. אגב, יכול להיות שבאמת היה השם שלו. רק שמה, עם הזמן, עלה למלוך, קראו לו?
חזקיהו.
אל גיבור, חזקיהו, כך קראו לו. למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם, קנאת אדוני צבאות תעשה זאת. אני רוצה להסביר כמה מילים על הפסוק הזה. דבר ראשון, מבחינת ישעיהו, הוא רואה בו את חזון אחרית הימים. מבחינתו, את חזון אחרית הימים שהוא התחיל לנבא, מתי? בימי עוזיהו, ראינו אותו בפרק ב', ומהר מאוד הוא גילה שזה לא זה, הוא דוחה עכשיו לתקופת חזקיהו. מבחינתו המשיח הוא חזקיהו. זהו, חזון אחרית הימים שהיה עוזיהו לא הסתדר, טוב, נעביר אותו לתקופת חזקיהו. אנחנו נראה שלא רק ישעיהו רואה ככה, חזקיהו רואה את עצמו ככזה. הוא עושה מעשים ככזה. הוא, הרבה מעשים שלו אי אפשר לפרש אותם חוץ מזה שהוא רואה את עצמו כמשיח בן דוד. כשחזל אומרים, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, זה רק הקדוש ברוך הוא ביקש לעשות חזקיהו משיח. גם ישעיהו ביקש לעשות חזקיהו משיח. הוא מחנך אותו להיות משיח והוא עולה ככזה על הכיסא. זה לא מצליח. חזל אומרים, לא אמר שירה, ננסה להבין בדיוק מה הנקודה. כן, למה זה בדיוק אומר, אז לא אמר שירה. כן, אבל בגדול, בוודאי, יש פה, מבחינת ישעיה, מעתה ועד עולם. כן, לנצח. זה יהיה, הוא המשיח שזה, ישעיהו לא רואה מעבר לזה, מבחינתו זה הסוף. למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו, נראה את זה שחזקיהו מבחינתו הוא ממשיך, לא של אבא שלו, של דוד המלך. חזקיהו, אנחנו נראה כשנסתכל קצת תקופת חזקיהו, מבחינתו הוא המשך ישיר מדוד המלך. או משלמה לכל הפחות, כן? זה אולי נרמז קצת בשלום אין קץ. להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה. אני מזכיר שהמשפט והצדקה זה הסמל של, של התיקון אצל ישעיהו. כן? ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. מעתה ועד עולם, קנאת אדוני צבאות תעשה זאת. הביטוי הזה, קנאת אדוני צבאות תעשה זאת, הוא ביטוי שצריך לשלוח אותנו לספר מלכים. מי שרוצה ידפדף, מי שלא יקשיב לי. אני קורא בספר מלכים בפרק... יפה מאוד, לא שמה. אני קורא בפרק י"ט, 19, לא רחוק. חזקיהו נוטה למות, ממש אחרי הסיפור עם סנחריב, וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אשר התפללת אליי סנחריב מלך אשור, שמעתי. זה הדבר אשר דיבר אדוני עליו. אני בפרק י"ט פסוק כ'. בזה לך, לעגה לך, בתולת בת ציון, אחריך ראש הניעה, בת ירושלים, את מי חירפת וגידפת, ועל מי הרימות הכל, ותישא מרום עיניך, הרבה ביטויים שמתחברים, ביטויים מישעיהו, על קדוש ישראל, ממש רואים שזה הלשון של ישעיהו שאנחנו מכירים מספר ישעיהו, ביד מלאכיך חירפת, הוא מתכוון לרב שקה וכל אלה, אני עליתי מרום הרים, ירקתי לבנון, ואחרות קומת ארזיו, מבחר בראשיו, ככה אתה אמרת לעצמך, אני קצת מדלג, פסוק כ"ח, יען התרגזך עליי ושעננך עלה באוזניי ושמתי חכי באפיך ומתגי בשפתיך ואשיבותיך בדרך אשר באת שמה, אני מדלג וזה לך האות, החול השנה ספיח, קצת לא משנה, ויספה פלטת בית יהודה, ביטוי שמוזכר לנו בישעיהו כמה וכמה פעמים, הפלטה הופכת לממנה באה הגאולה, כן, אגב ברכת על הצדיקים מישעיהו. לצלת בית יהודה נשארה שורש למטה ועשה פרי למעלה. כי מירושלים תצא שארית ופלטה מהר ציון, קנאת אדוני צבאות תעשה זאת. אותו ביטוי. אנחנו מבינים שעכשיו כשהוא אומר קנאת השם צבאות תעשה זאת, זה לא איזה ביטוי כזה כללי, טוב, קנאת השם צבאות תעשה זאת. מה הוא מתכוון? מה זה אומר קנאת השם צבאות תעשה זאת? מה המשמעות של זה? ולא מה? מה זה קנאת השם צבאות תעשה זאת? ולא מה? אלא איך זה יכול לקרות עוד? ישעיהו מאוד ידגיש את הנקודה הזאת. הכל יקרה רק בקנאת השם צבאות ולא ביד אדם. סנחריב ייפול, אבל איך הוא ייפול? קנאת השם צבאות. אנחנו עוד נדבר על זה כשנגיע לחזקיהו, על ה... אנחנו נראה את הדו פרצופיות של חזקיהו. מצד אחד מלך מאוד 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 צדיק, אבל נפילה אחת מאוד מאוד קשה. נדבר על זה קצת כשנגיע לשם. קנאת השם צבאות תעשה זאת, זה לא איזה סיומת, זה אומר איך זה יקרה. זה יקרה על ידי משהו משמיים. זה לא יקרה באיזושהי השתדלות ארצית. למה? פה אני רוצה לחזור רגע. החיתותה כיום מדיין. מה העניין ביום מדיין? יום מדיין כולנו מכירים, אתם זוכרים, נכון? ספר שופטים, אני לא אחזור.
גדעון.
גדעון, בלילה, מחנה מדיין, 120 אלף איש מתחתיו, בתוך ה... זהו, מכת, כולם, בלילה עם הקדים והשופרות, כולנו סגורים על זה, נכון? מעולה. זה יום מדיין. לפי חז"ל, יום מדיין מתי הוא היה? תאריך בשנה. אנחנו יודעים, גם זה, התאריך שחז"ל אומרים הוא הגיוני, אבל כן, אבל חז"ל אומרים תאריך ט"ז בניסן. מה הרמז לכך? עומר, לחם, כן, צלי לחם שעורים. מכירים, זוכרים את, את גדעון שם בחלום? שהוא שומע את החלום? אני אקרא את זה שוב, שופטים פרק ו'. שופטים פרק ו', אז גדעון, סליחה, פרק ז', והנה איש מספר לרעהו חלום, ויאמר הנה חלום חלמתי, והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל ויכהו ויפול ויהפכהו למעלה ונפל לאוהל. אומרים חז"ל, בזכות קורבן העומר, כן, נעשה להם הנס. יום ט"ז בניסן. זה די הגיוני, גדעון חובט חיטים בגת, להניס מפני מדיין, תקופת הקציר, זה נשמע סביר. כן? גם העובדה היא שהמדיינים עולים, הרי מה המטרה של המדיינים כשהם עולים? כתוב כבר קודם, מתי הם עולים על השדה? והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק ובני קדם, ועלו עליו ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ. מתי הם עולים?
כשיש
יבול. מעולה, זה באמת הגיוני, מתאים לתאריך שחזר אומרים, תצא עם ניסן. מכירים את השיר, אז יש כזה פיזם, אז רוב ניסים נפלט בלילה והיא בחצי הלילה, מין פיוט כזה שאומרים בסוף ליל הסדר. אחד הדברים שאנחנו טועים בפיוט, מוזכרים, שהיה בחצי הלילה זה זה, זה הסיפור הזה של גדעון. עוד אחד הסיפורים שמוזכרים שהיה בחצי הלילה זה הסיפור שלנו, של סנחריב. גם הוא היה, לפי חז"ל, בט"ז בניסן. למה בט"ז בניסן אני משאיר כרגע פתוח, כי כשנדבר על חזקיהו ננסה להבין. תאריך מאוד משמעותי מבחינת חזקיהו, מי שזוכר את הפסח של חזקיהו וכן הלאה. אבל מבחינתנו אנחנו מבינים עכשיו סוף סוף משפט בישעיהו. מה כתוב פה בישעיהו? כי את עול, כן, הרבית, אני חוזר לפתט פסוק ב', הרבית הגוי, לא הגדלת השמחה, שמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר יגילו בחלקם שלל. כן, מכה לסנחריב, היא שמחת בקציר כפשוטו. גם המכה של גדעון וגם המכה של סנחריב היא שמחת בקציר. עומדים השדות לפני קציר. עולה האויב, 120 אלף איש או 185 אלף איש, אותן כמויות אדירות, עולה. שני האויבים האלה, אנחנו יודעים שמה שמתואר עליהם שהם לא משאירים אחריהם שום צומח, והנה מה קורה? הגלגל מתהפך. ועם ישראל יוצא וקוצר את החיטה. מי היה מאמין? הקללה הכי קשה שכתובה בקללות זה שאתה זורע ומישהו אחר קוצר לעיניך. כן, אתה זורע את השדה והאויב קוצר. ומה קורה פה? זה שמחת בקציר. כן, אדם יוצא והוא זוכה לקצור...
החיטותה.
מה? לשמרת, לשמור. החיטותה כיום מדיין. זה כנגד התעזרו וחוטו שנאמר לפני כן. בסדר? בתחילת הפרק. בסדר, אבל בגדול, אם כן, הדבר ראשון הפשט. כן? כי שמחת בקציר, כפשו אותו. גם ביום מדיין, וגם אצל סנחריב, זה קורה ברגע האחרון, מציל את עם ישראל מרעב, ממש בזמן הנכון. ממש ברגע שאפשר לקצור את התבואה. זה אחד. מעבר לזה. מה בדיוק הנקודה באצל גדעון? אתם זוכרים למה, מה השם אומר לגדעון? למה לצרוף את העם אשר איתו? מה הנקודה? למה?
שלא שזה
ביד השם. יפה. ולא יאמרו, פן יאמר ישראל ידי הושיע לי. ולא יתפאר על הישראל אמור ידי הושיע לי. ככה כתוב שם בספר שופטים. כלומר, כל הנקודה של ספר של הנס אצל גדעון זה חס וחלילה מה יגידו? בזכותנו. ולכן עוד רב העם אשר איתך. כן? לא, 10,000 זה גדול מדי. עוד אפשר יגידו, 10,000 מול 120,000 איש, יגידו שמה זה היה? חס וחלילה יגידו שזה היה טבעי. 300 איש. אגב, מי שזוכר שם את הסיפור, היה אפשר גם באיש אחד. כן? רדתה ופורן הערכה. אבל גדעון לא רוצה. אז זהו, 300 איש. אפשר להתדיין, זה היה טבעי, לא היה טבעי, כולי שם, אבל כמו מלחמת ששת הימים. מה שברור הוא שהייתה שם יד השם, זה בוודאי. זה בדיוק החיטות הקיום מדיין. כן? למה קיום מדיין? זה בדיוק מה שקורה במחנה סנחריב. חס וחלילה יגידו שמה? שאתם עשיתם. ולכן מה? קנאת השם צבאות תעשה זאת. זה חייב להיות נס. זה יהיה בצורה ניסית. נדבר על חזקיהו, אז ישלים לכם את התמונה לגמרי. נבין למה זה חייב להיות. נראה איפה זה מפורש, איך כמעט זה התפספס אצל חזקיהו, ולמה זה חייב להיות ככה. ממש חייב להיות בצורה הזאת של קנאת השם צבאות עשה זאת, וזה לא יכול להיות, כן, באיזושהי צורה שאפשר חס וחלילה לפרש אותה בצורה טבעית. בהמשך אני אתן, נקרא עכשיו את הפרק, את המשך הפרק, וניתן פשט שלישי כיום מדיין. כן, אני לא סתם מדגיש את הנושא הזה שכיום מדיין, ישעיהו עוד יחזור אליו, ישעיהו עוד יחזור אליו בהמשך פרק י'. יש כנראה דווקא לדמות את הסיפור של סנחריב למדיין, אולי גם קשור להם מאיפה שהם מגיעים, אז נדבר אחר כך בפרק י', אבל גם אנחנו ננסה להסביר, אמרנו פשט אחד כשמחת בקציר כפשוטו, שבאמת יש קציר, פירוש אחד. פירוש שני, אמרנו ש... עניין הידי, פן יתפאר על ישראל אמור ידי הושיע לי, זה חייב להיות בנס. פירוש שלישי ניתן בהמשך. אני אז בפרק ט' פסוק ז' מתחילה נבואה חדשה. נבואה נדירה. נדירה חריגה מאוד בישעיהו, מיד נראה. דבר שלח אדוני ביעקב ונפל בישראל, וידעו העם כולו, אפרים ויושב שומרון, בגאווה ובגודל לבב לאמור. לבנים נפל ובגזית נבנה, שקמים גודעו, וארזים נחליף. ויסגב אדוני את צרי רצין עליו, ואת אויביו יסכסך. ארם מקדם, ופלישתים מאחור, ויוכלו את ישראל בכל פה. בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. והעם לא שב עד המכהו, ואת אדוני צבאות לא דרשו. ויכרה את אדוני מישראל ראש וזנב, כיפה ואגמון יום אחד. זקה ומסופנים הוא הראש, ונביא מורה שקר הוא הזנב. והיו מאשרי העם הזה מתאים, ומאושריו מבולעים. על כן על בחוריו כולו חנף ומרה. וכל פה דובר נבלה, בכל זאת לא שב אפו, ועוד ידו נטויה. כי בערה חאש רשעה, שמיר ושי תוכל, וציצת בסבכי היער, והתאבכו גאות אשן, בעברת אדוני צבאות נעתם ארץ, ויהי העם כמאכולת אש, איש אל אחיו לא יחמול. ויגזור על ימין ורעב, ויוכל על שמאל ולא שבעו, איש בשר זרועו יאכל. מנשה את אפרים ואפרים את מנשה, יחדיו הם על יהודה, בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. הנוצרי שחילק את הפרקים טעה פה כמובן. הוי החוקקים חיקקי אבן ומחטבים, עמל כתבו להטות מדין דלים ולגזול משפט עניי עמי, להיות אלמנות של עלם ואת יתומים יבוזו. ומה תעשו ליום פקודה ולשואה ממרחק תבוא, על מי תנוסו לעזרה ואנה תעזבו כבודכם. בלתי חרה תחת אסיר ותחת הרוגים יפולו, בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. הביטוי הזה חוזר פה 4 פעמים, בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. אני ספק שיש פה איזשהו מבנה. ומה המשמעות הפשוטה של הביטוי הזה? מי שזוכר, פגשנו אותו כבר פעם אחת.
כי עדיין נשאר כאילו.
מעולה, כלומר?
עדיין נשרדו.
עדיין נשרדו. הצעה אחרת?
אז הוא יכול להמשיך לסדר.
מי ימשיך?
לא, לא, לא.
מעולה, בואו נסתכל במקור, ראינו את הביטוי הזה בפרק ה' באחד הפסוקים שם כף משהו. שם ראינו את זה בפרק ה' ישר אחרי משל הכרם. ושם מדובר...
פסוק כ"ה,
מעולה, מדובר, תראו את פסוק כ"ה. על כן חרף אדוני בעמו, ויית על ידו עליו, ויקהו, וירגזו הערים, ותהי נבלתם כסוכה בקרב חוצות, בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. ונשא נס לגויים מרחוק ושרת לו מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא. מה מדובר שם? המכה הראשונה היא רעידת אדמה, וירגזו ההרים, נכון? ואז ועוד ידו נטויה, ומה השלב הבא? אשור, בסדר? ונשא נס לגויים מרחוק ושרת לו מקצה הארץ, כאן לא מוזכר שזה אשור, אבל אנחנו יודעים כבר שזה יהיה צבא אשור. אז הביטוי הזה, בכל זאת לא שב אפו של הקדוש ברוך הוא, ועוד ידו נטויה. זה נכון שאנחנו משתמשים בו בביטוי שאנחנו מכירים מיציאת מצרים. ביד חזקה,
זרוע נטויה.
אבל מה משמעות הזרוע הנטויה? יד חזקה זה שהקדוש ברוך הוא מוציא עכשיו את עם ישראל ביד חזקה. מזרוע נטויה זה שהיד עדיין מונפת. הקדוש ברוך הוא לא עוזב את עם ישראל להוציא אותם ממצרים ושגר ושכח. היד עודנה מונפת, למה?
מוכנה לעשות עוד פעולה.
בדיוק, לתת את הכפה הבאה. בכל זאת לא שבה פה ועוד ידו נטויה. כן, הקדוש ברוך הוא ממשיך לתת סתירה, לא הבין, זה עוד סתירה, כן? הרי זה בדיוק, כדי, הפירוש הזה כתוב במפורש בפסוקים. תסתכלו בפסוק שקראנו עכשיו, תסתכלו בפסוק י"ב, והעם לא שב, אחרי שכתוב בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה, והעם לא שב עד המכהו, ואת אדוני צבאות לא דרשו. מי זה עד המכהו? מי זה המכהו? השם, זה אתה אומר, אבל הם יודעים את זה? מה הם חושבים? הם חושבים שזה ארם מקדם ופלישתים מאחור ויאכלו את ישראל בכל פה, ומה הם חושבים? מקרי לחלוטין. הם לא מבינים שמי מכה אותם? הנבואה הזאת היא נדירה, אז דבר ראשון הבנו, יש פה מכה אחר מכה אחר מכה אחר מכה, לפחות סופר פה ארבע מכות שנוחתות על ישראל. למה אני אומר על ישראל? כי על מי הנבואה? מעולה. הנבואה היא על שומרון. איפה ישעיהו מנבא? ביהודה. ישעיהו נביא של יהודה. מימי יותם, אחז וחזקיהו, מלכי יהודה. מי מנבא בשומרון באותה תקופה? שני נביאים אחרים, הושע, עמוס, הם מנבאים המקבילים אליו, בוודאי לא ישעיהו. אז יש פה נבואה חריגה, נדירה, אולי אחת בכל הספר. נבואה היא של ישעיהו על שומרון. מה עושה ישעיהו בשומרון? מה הוא מנבא פתאום על שומרון?
ובסוף הוא אומר,
יחדיו ומעל
יהודה.
מעולה. כלומר, מה אתה אומר?
כל ה...
זה נוגע ביהודה.
הוא מדבר על מי באמת? אל מי הוא מדבר?
ביהודה.
הוא מדבר על יהודה. הוא מדבר על שומרון, אבל אל מי הוא מדבר? אל אנשי ירושלים. זה לא שהוא פתאום הלך לשומרון. הוא מדבר אל אנשי ירושלים על שומרון. הייתי שבת מדרשה של הבנות. תמיד מזמינים אותי להגיד דבר תורה, אני גם תמיד אומר את אותו דבר תורה. הבנות מתחלפות כל שנה, אתם יודעות, במדרשה, אני יכול להגיד תמיד את אותם דברים. אז מזמינים אותי רק להגיד את הדבר תורה. מה הדבר תורה? זה דבר תורה להורים. בנות שהולכות למדרשה, הורים מאוד לחוצים. בנים זה קצת יותר רגוע, גם כן יש את זה. הן צריכות לעשות פסיכומטרי, ושהיא תתחיל ללמוד, ושהיא תתחתן כבר, מה פתאום שנה מדרשה לבזבז, אז אני תמיד מזמינים אותי. בדיוק זה תמיד ככה בפרשות של ספר בראשית, זה תמיד מסתדר, לא משנה באיזה פרשה זה יוצא. אני מדבר על זה שהנה עשיו, הוא כבר הולך ככה ומקים לו אלופים ולמלכים וכולי, ויעקב אבינו, אני התנהלה לאיתי, בדיוק ככה, בונה את עצמו לאט לאט, כי זה נצחי, וזה הרבה יותר חזק. היה אותו דבר תורה פחות או יותר. אני כאילו אומר תמיד לבנות, אני אומר להם, זה כל הכבוד לך, כל הכבוד לבנות שכאן, שבאו למדרשה, חברות שלהן כבר מתחתנות, חלק לא נותנות מקצוע, ופה אתן יושבות לנו תורה. אני כאילו מדבר על הבנות, האמת על מי אני מדבר?
להורים.
נכון, רק אני לא יודע, אם אני אגיד להורים, הם לא יקבלו, אז אני מדבר אל הבנות. ההורים שומעים. בדרך כלל זה... כל פעם אני מקבל גם ריג'קטים אחר כך מההורים. זה לא בסדר שאני ככה משאיר את הבנות. בסדר, אבל... אז זה בדיוק מה שישעיהו עושה. לא רמזתי פה לאף אחד ספציפי. כן, אז לא... זה מה שישעיהו עושה. ישעיהו, אנחנו נראה, הוא מדבר אומנם על שומרון, אבל תכף נראה שהוא גם אפילו מכניס פסוקים על יהודה. יש פה פסוקים שאי אפשר להבין אותם לשומרון. והוא בעצם מדבר על שומרון, אבל הכל מכוון ליהודה. הכל מכוון לשומעים ביהודה. בואו נראה את זה. אז בואו נסביר גם את הפסוקים ונראה מה הוא אומר. דבר שלח...
זה מה שחריג בנבואה?
הנבואה חריגה בזה שהיא על שומרון. אין עוד נבואות בישעיהו על שומרון, נדיר מאוד. יש על עמים אחרים, אבל לא על שומרון.
יש שהנביאים של ישראל אמרו על יהודה,
או שהם גם... על עמוס יש פסוקים בודדים, שלושה פסוקים. התחלה ככה, זה, אבל אין, לא אפוא. יושע, כן. דבר שלח אדוני ביעקב ונפל בישראל. וידעו העם כולו אפרים ויושב שומרון בגאווה אוב גודל לבב למור. לבנים נפלו וגזית נבנה, שקמים גודאו וארזים נחליף. הפשט הוא ברור. נהרס, אנחנו נבנה...
גדול וחזקים.
על מה מדובר בצורה הכי פשוטה?
בית
המקדש. על?
בית המקדש?
לא, שומרון.
אני גם חשבתי, אבל גזית וארזים זה
חומרים במקדש. אין, מעולה. אתם צודקים לגמרי, עוד מעט נגיד ננסה. כלומר, ברור שהם מדברים על לבנות ברמה של בית המקדש. אבל דבר ראשון, הם אומרים, אנחנו נפל משהו אחד, אבל על איזה אירוע מדובר? מתי זה נופל?
משהו, מצור.
נכון, בפשטות, בצורה הכי פשוטה, מדובר בתקופת אחז. אומרים אנשי שומרון שסבלו מרעידת האדמה, הרי גם עמוס מנבא על רעידת האדמה הזאת בשומרון, תשמעו, נפל. נבנה יותר גדול. לבנים נפלו, גזית נבנה, בבא בתרא. לבנים? הרי מה מלבנים? אם הלבנה היא רוחבה הוא כזה, מה גובה הכותל? בסדר? בהתאמה. גודל האבן משפיע על גודל הכותל. זה בייס, נכון? כתוב את זה מפורש אחר כך לגבי בית המקדש. אתם איתי?
ככל
שעברה, רק משעברה שעברה.
יכול לבנות פחות.
יותר לגובה. בסדר? כותל יותר עבה, בתקופה הקדומה. כותל יותר עבה, קיר יותר גבוה.
נכון.
לבנים נפלו, גזית נבנה.
גזית יותר...
הבתים יהיו יותר גבוהים. בסדר? שקמים, גם השירות. שקמים, גדם, איך כתוב? שקמים גודאו, והארזים נחליף. כן? אנחנו נעשה הארזים במקום השקמים. אנחנו כמובן זוכרים שכל הביטויים האלה אצל ישעיהו, הם לפעמים גם ביטויים לאנשים. אתם זוכרים בפרק ב', אז הוא מתאר איך, ועל כל, כן, ועל כל ארזי הלבנון ארמים. כלומר, ארזים זה ביטויים לפעמים לאנשים גאוותנים. הרי זה בדיוק מה שהוא בא אליהם, הוא אומר להם, בגאווה ובגודל לבד. אז זה די הגיוני שהוא גם רומז לאנשים, כן, הם אומרים, טוב, נהרגו לנו כאלה, אנחנו נביא... כן, אבל גם הפשט וגם הדרש פה הוא מאוד מאוד ברור. ויסגב אדוני את צרי רצין עליו ואת אויביו יסכסך. רצין הוא בן הברית של שומרון בתקופה הזאת של אחז, נכון? הוא זה שאמור לבוא לעזרתה. הוא בן ברית של פקח בן רמליהו. ויסגב השם, יסגב זה להגביה, את אויבי רצין עליו, עליו?
בלחמה.
על רצין, כן? אני רק מזכיר שהביטוי לסגב, הזכר כבר בישעיהו, בהקשר אחר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, גם כן בהקשר של הגאווה, בסדר? אבל כן, כנגד זה, אתם מצפים שרצין יבוא לעזרתכם ביום, ברגע האמת, הוא יהיה עסוק במה?
לשרוד.
לשרוד עם האויבים שלו. ויסגב אדוני את אויבי רצין עליו, ואת אויביו יסכסך כנראה איתו. ארם מקדם ופלישתים מאחור ויאכלו את ישראל בכל פה. הפסוק הזה בכלל פסוק קשה, כי הרי בתקופה הזאת ארם הם בני ברית של ישראל. אז אפשר להציע כאן כל מיני פירושים. אני רוצה להציע שארם מקדם ופלישתים מאחור, זה מדבר על ממלכת יהודה. נכון, למרות שכתוב ויאכלו את ישראל בכל פה. למה כתוב ויאכלו את ישראל בכל פה?
כי הם עם ישראל.
יותר מזה, שתנו לנו, מי שזוכר קצת, גם דיברנו על זה קצת בשיעורים הקודמים. דבר ראשון, אני אוכיח שמדובר באמת על ממלכת ישראל, על ממלכת יהודה, אני קורא בדברי הימים ב' פרק כ"ח, מי שרוצה להיות איתי ומי שלא אז יקשיב. דברי הימים ב' פרק כ"ח. אז בפסוק ה' ויתנהו אדוני אלוהיו ועד מלך ארם, זה על אחז. ויקו בו וישבו ממנו שביה גדולה ויביאו דרמסק. ולא עמד מלך ישראל ניתן ויח במכה גדולה. אני מדלג לפסוק י' ח' ופלישתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה והתקדו את בית שמש ואת איילון ואת הגדרות ואת צחו וכו' וישבו שם כי הכניע אדוני את יהודה בעבור אחז. מה כתוב? מי איתי?
ישראל.
ועבור אחז מלך?
ישראל.
אבל אחז איזה מלך הוא? מלך יהודה.
דיברנו על זה,
נכון, התנ"ך לא טועה, התנ"ך לא מתבלבל. הוא מלך יהודה, למה כתוב בדברי, פה כשפלישתים מקים אותו, כתוב בעבור אחז מלך ישראל כי הפריע ביהודה ומעול מעל באדוני, כי אחז הוא המלך היחיד שהוא כתוב עליו, שהוא עושה כמעשה מלכי ישראל. אז התנ"ך לא מתבלבל, מבחינתו אחז הוא מה?
הוא
מלך ישראל. הוא מתנהג ככה.
מהותית.
כן. מהותית, הוא מלך ישראל. התנ"ך, זה כאילו טעות. טעות, אבל איך קוראים לזה טעות פרוידיאנית? כן? במקרה נפלט להם. אחז, מלך ישראל, כי הוא מתנהג. כתוב במפורש, לא עושה, כן, כמלכי ישראל, כך כתוב בספר מלכים, מתנהג כמלכי ישראל. עובד למולך, לאשרה, לבעל, כל הדברים האלה, מתבקש. מתבקש. אם כן, כשכתוב ארם מקדם ופלישתי מאחור, באמת הכוונה ל... כן, לממלכת יהודה, כן, שהם ארם מקדם מצד מזרח, כמו שדיברנו, מגיעים עד אילת באותה תקופה, ופלישתים מאחור, ממערב, קצת מערב.
פלישתים עדיין בתמונה בתקופה?
מה?
פלישתים עדיין בתמונה בתקופה?
רק פה. פלישתים, זה הפעם היחידה הראשונה שאנחנו שומעים עליהם בתקופה הזאת, מאז דוד המלך. וזה בעצם אומר איזושהי אמירה, כן, שנגמרה התקופה, כאילו. אין זכות האבות, כאילו, נגיד.
אי אפשר להגיד שכתוב שהם נגדו את ישראל, הם נגדו גם למלכות יהודה וגם למלכות ישראל.
אפשר להבין, כי הם הרי היו גם קשורות אחת לשנייה לפני כן. אם זה מדובר על תקופת עוזיהו, זה ייתכן. למרות שבקושי אז עם ישראל חוטף. יכול להיות שזה סוף תקופת יותם, מי שזוכר, סוף תקופת יותם, תחילת אחז, יכול להיות. שאז הם עוד היו ממלכה יחסית מאוחדת, ואז כן, אנחנו בהחלט ייתכן. בסדר גמור, גם כן. ויאכלו את ישראל בכל פעם, אני אומר רק זה לא נורא לומר ככה, מבחינת ישעיהו. יאכלו את ישראל ולהתכוון ליהודה, זה בסדר גמור. בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה, והעם לא שב עד המכהו ואת אדוני צבאות לא דרשו. פה מדובר אחרי שכבר שומרון חוטפים. הייתה כבר רעידת האדמה, אנחנו כבר אחרי רעידת האדמה. חטפו, כן? והם אומרים, נבנה שוב. כן? הם חוטפים מכל הצדדים. והעם לא שב עד המכהו ואת אדוני צבאות לא דרש. שלב ב' ויחרט אדוני מישראל ראש וזנב, כיפה ואגמון יום אחד, זקן ולסופנים הוא הראש ונביא מורה שקר הוא הזנב. למה ישעיהו צריך לפרש את הנבואה שלו? להסביר מה זה הראש והזנב?
אנחנו לא נבין בלעד
את זה. כי מה?
לא נבין.
למה מה היינו מבינים אחרת?
גם את הצדיקים,
גם את הרשעים. מה היינו מבינים? ראש וזנב?
את הצדיקים.
ראש למעלה, זנב למטה, הדלת העם, המלכים. לא ככה אומר ישעיהו. מי זה הראש?
אפילו המלכים הגדולים.
ראש? עוד נראה, זקן ונשוא פנים הוא הראש. ומי זה הזנב? לא דלת העם. מי זה?
נביא
ומורה שקר הוא הזנב. והיו מאשרי העם הזה מתאים ומאושריו. מבולעים, מאשרי העם הזה, זה מנהיגיו, אלה שמיישרים אותו, אומרים לו את הדרך. אז למה הוא קורא להם מאשרי? זוכרים, פגשנו פה את הביטוי הזה בפרק ג' ויהיו מאשריך מתאים. למה הוא קורא להם ככה? למה לא להגיד מנהיגיך? למה להגיד מאשריך?
כי הם מאשרים דברים לא
טובים. מה זה אומר שהם מאשרים? חבר'ה,
זה...
אשרה? מתחיל לגרד. יפה, לא, זה יפה, הבנתם כאילו, הוא גזר מאשרה שהם אלה שמובילים אל האשרה, קצת יותר חזק. מה? אשור. מה זה מאשריך המתאים? אלה שמובילים אותך אל? אל אשור. עכשיו אני, רק כדי להוכיח את דבריי, אין צורך לפתוח, אני אקרא לכם פסוקים בפרק י"א. תראו פרק י"א. והיום ביום ההוא שורש ישי וכו', והיה ביום ההוא, יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור. כן? כולנו מבינים שזה משחק עניין. אשר יישאר מאשור. עוד פסוק אחד, אני אדלג כאן כמה פסוקים. אם שלא תחשבו שזה מקרה, והייתה מסילה לשאר עמו אשר יישאר מאשור כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים. כן, ברור שישעיהו לא מתבלבל, הפסוקים האלה אגב כבר קראנו אותם בפרק ג', גם שם אותו דבר הזה, שם כתוב, עמי נוגסיו מעולל ונשים מה שלובו, עמי מאשריך מתאים. אז מאשריך זה כמובן אלה שהם מובילים אותך, אבל בעומק הכוונה לאלה שמובילים אותך לאן? אל אשור, הם מאשריך, כן, הם מאשריך. אז הם, אז המאשריך פה בילל, נכון, איפה כתוב? שנייה אחת. ויהיו מאשרי העם הזה מתאים ומאושריו, אלה שהולכים אחרי המאשרים והולכים אל אשור, מבולעים. ברור שזה גם מדבר על ממלכת יהודה שנסמכת על אשור. אז יש פה מצד אחד דיבור על הכחדת כל שכבת ההובלה, זה דבר שגם ראינו מי שזוכר בפרק ג', שכולם מתים, כן, זקן, מסופנים, קוסם קסמים, אני קורא שם בפרק ג', כי הנה האדון, אדוני צבאות, מסיר מירושלים, יהודה, גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא וקוסם וזקן, שר חמישים ומסופנים ויועץ וחכם חרשים ומלחש. כל השכבה השלטת עובדת, בסדר? ומאשרי העם הזה מתאים ומאושריו מבולעים, על כן על בחוריו לא ישמח אדוני ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם, כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה, בכל זאת לא שב אפו ועוד אדון תלו. כולם משלמים את המחיר. השכבה השלטת כולה נכחדת, וכולל לטוב ולרע, גם הזקנים הטובים מסופנים וגם הנביאי השקר. וכמובן מדובר פה על אירוע שכבר דיברנו עליו, מדובר פה על מלחמת ישראל ביהודה שבה מת בן המלך, דיברנו על זה, זה בדברי הימים ב', איפה שקראתי עכשיו, מקודם, לפני שנייה קראתי את זה, אני אקרא לכם, אין צורך לפתוח, כתוב ככה: ויהרוג פקח בן רמליהו ביהודה 120 אלף ביום אחד, הכל בני חיל, בעוזבם את אדוני אלוהי אבותם. ויהרוג זכרי גיבור אפרים את מעשיהו בן המלך, ואת עזריקם נגיד הבית, ואת אלקנה משני המלך. וישבו בני ישראל מאחיהם 200 אלף נשים, בנים ובנות. הרי זה מה שכתוב אצלנו. וישבו 200 אלף נשים ובנים ובנות, זה מה שקראנו עכשיו. על כן על בחוריו לא ישמח אדוני, ואת יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם. גם הם יפלו בשבי. היתומים והאלמנות גם הם יפלו בשבי. וישבו 200 אלף נשים, בנים ובנות. בסדר? זה מה שכתוב כאן. כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה, בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. אז מה שכתוב פה זה גם על ממלכת יהודה וגם על ממלכת ישראל. ועכשיו, איך זה יקרה? איך זה קרה הדבר הזה? והנה הסיפור השלישי: כי בערה חאש רשעה, שמיר ושי תוכל, ותיצת בסבכי היער והתאבכו גאות עשן. מה מתוארת פה?
עוני ושריפה.
שריפה אדירה. איך השריפה, איך שריפה מתחילה תמיד?
הצתת
קטן. מה בוער בהתחלה?
סבכי יער.
לפני הסבכי יער.
שמיר ושי.
שמיר ושייט, שזה קוצים, מתחיל בקוצים. כן,
בוא נדעת. לא, למה?
כי בערה כאש.
בערה כאש רשעה, הוא יבער אתכם כמו אש.
לא, מה זה כי בערה כאש?
שמיר ושייט תאכל.
הרשעה בוערת כמו אש. מה היא אוכלת בשלב הראשון? שמיר ושייט תאכל. מה השלב השני? ותיצת בסבכי היער, עדיין בסבך, והתאבכו גאות השן. תראו מה קורה בשלב השלישי. בעברת אדוני צבאות נאטם ארץ. אנחנו לא יודעים מה זה נאטם, אבל פשוט נשרפה, כן? ככה מפרשים פה מסבירים.
אבל אפשר להגיד שזה כמו... כי בערה כאש רשעה זה כמו כותרת כזה בפסוק. שמיר ושי תאכל זה דברים מאוד של עוני. מרים, לא טעימים. אתה תהיה בעוני, ואז בתיצה...
שמיר ושי זה קוצים.
למה? שמיר אוכלים היום.
כן. שמיר ושי וישעיהו...
אוקיי.
פגשנו הרבה. קוצים. בסדר? כמו בצ'רניחובסקי. מסתכלים עליו.
דור חדש,
אנחנו רק
סטטיק
ובין. כן, כן. כי בערה כאש רשעה שמיר ושי תאכל, היא קודם תופס את הקוצים, ותיצת בסבכי היער, והתאבכו גאות עשן, ונהפך למערבולת עשן ענקית. כמובן המילה גאות פה לא מקרית, גאווה. בעברת אדוני צבאות נאטם ארץ, הכל נשרף, ויהי העם כמאכולת אש.
הכל בדיוק כמו הילד מקודם.
כן, למערבולת אש אדירה. נכון מאוד, זה מוזכר כבר בפרק ה', מוזכר כבר הדימוי הזה של שריפה. איש אל... עכשיו, על מה זה השריפה הזאת? ממה בוער, מה זה השריפה? הוא מסביר. איש אל אחיו לא יחמולו, ויגזור על ימין ורעב, ויאכל על שמאל ולא שבעו. איש בשר זרועו יאכלו, מנשה את אפרים, אפרים את מנשה, יחדיו הם על יהודה. מה זה, מה מתואר פה? מלחמת אחים. יש פה מלחמת אחים אדירה. כל מה שתיארתי לכם בפעם הקודמת, כן, בקטע הקודם, של יחרה את השם, זקן, אונסו פנים, וכן, וכל הדברים האלה, בחוריו לא ישמח, איך זה יקרה? ומסגרת, זה יקרה בתוך מלחמת אחים. בהתחלה מנשה את אפרים ואפרים את מנשה, נכון? זה מה שכתוב. איש אל אחיו לא יחמול ויגזור על ימין ורעב, ויוכל על שמאל ולא שבע, אתה אוכל בצד ימין, הוא לא שבע, אז הוא מכה בצד שמאל. איש את בשר זרועו, מה זה איש בשר זרועו יאכלו? זה משל למלחמת אחים, אדם אוכל את היד של עצמו. יד ימין מרביצה ליד שמאל, איש בשר זרועו יאכלו. הנה מנשה את אפרים ואפרים את מנשה, יחדיו הם על יהודה. חבר'ה, מאיפה הדימויים האלה? מה ישעיהו פה אמור לנצנץ לנו כאן במוח? מאיפה זה מגיע? ימין, שמאל, אפרים, מנשה, זרועות. בטח, זה מגיע מיעקב אבינו, מסיכול הימין, שמאל, נכון? וישם את ימינו על ראש אפרים ואת שמאלו על ראש מנשה. ברור שישעיהו מבקש שזה יצלצל לנו, נכון?
יש עוד מקום שכתוב משהו, מנשה את אפרים ואפרים מנשה. יש עוד כפילות כזאת.
על מנשה, אני אשמח אם
תמצא. לא יודע לשם אפרים, אבל זה וזה.
זה יכול להיות, אבל הכוונה לשני הצדדים. אני רק אסביר רגע משהו. כל ספר, אנחנו אומרים, שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. למה כאפרים וכמנשה? מה הבעיה בשמחה אלוהים כאברהם ויצחק?
למרות שהוא הקדים, הם לא רבו.
כל ספר בראשית כולו זה מלחמות אחים. זה מתחיל בקין והבל, זה יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, יוסף ואחיו. אתה קורא את כל הספר בראשית, נורא ואיום, נכון? הכל מלחמות, הכל מלחמות. תמיד האח הצעיר לוקח את הבכורה, ואז האח הקטן מתעצבן ורוצה להרוג אותו, הורג אותו, זה קין והבל, ככה זה מתחיל. כל הספר מלא בזה. כן? פעם אחת זה לא קורה. אפרים ומנשה, והיה עצם את אפרים לפני מנשה, שום דבר. אומר יוסף, אומר יעקב, בך יברך ישראל, שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. איזה יופי, איזה אחדות. האחדות הזאת מחזיקה בערך 300 שנה. כל הזמן שהם היו במצרים. איפה זה מתפרק ראשון? אנחנו דיברנו על זה קצת, בכניסה לארץ, קצת הפער בין 2.5 השבטים לעבר הירדן המערבי. כבר מחר יאמרו בניכם לבנינו, אבל אחר כך, מי שמכיר, אז בספר שופטים, מה קורה? זוכרים שמה? יש שני מנהיגים...
פילגש בגבעה.
עוד לפני. מה? עוד הרבה לפני פילגש בגבעה, האמת היא פילגש בגבעה היה בהתחלה, אבל... שני מנהיגים שבני אפרים באים אליהם, כמעט שורפים עליהם את ביתם באש. ביתך נשרוף עליך באש.
יש
את יפתח. יפתח, מצוין. יפתח הגלעדי שהוא, כן, הוא לא קרא להם למחר, עוד לפני יפתח. מישהו שעסקנו בו לא מזמן? גדעון. נכון, גדעון. באים אליו, הוא מכה את מדיין, באים אליו בני אפרים ואומרים לו, למה לא קראת לנו? נכון? ויריבו עמו בחוזקה, ואז הוא אומר להם על אותו רוללות מאפרים וציר אביעזר. חשבתם פעם מה משותף ליפתח ולגדעון? מאיזה שבט הם? שניהם משבט מנשה. גדעון משבט מנשה המערבי, יפתח משבט מנשה המזרחי, הגלעדי. ואל שניהם בני אפרים באים בטענות, כי מה זה מנהיג ממנשה? מנהיג ממנשה? הרי מי אמור להנהיג? אפרים. שם זה, אצל גדעון, זה נגמר טוב. הוא מוריד את הראש, וזה נגמר טוב. אצל יפתח, הוא הורג 42 אלף איש. נכון. זה עוד כלום. כל ספר מלאכים, כל זה בייחוד מלאכים בית, אתם אל תפתחו, אני אקרא לכם, אם מי שרוצה לעקוב אחרי זה יעקב, זה הזדמנות ככה לעיין ככה שם בפסוקים. עולה למלוכה יהוא. יהוא מכה את אחיו. יהוא כנראה מגיע מהגלעד, ככה משמע. כן, זה מלחמת, המלחמה שם בגלעד, והוא מכה את אחיו שכנראה היה ממנשה, זה בצורה כללית, אנחנו לא יודעים בוודאות.
אחיו זה ממנשה או מאפרים?
מאפרים, סליחה. שאחיו שהוא היה כנראה מאפרים, ומכה אותו יהוא כנראה מהגלעד, אבל זה כנראה כי אין בוודאות, לא כתוב בוודאות. אבל הדור החמישי של יהוא, כן, קוראים לו יש את ירבעם השני, שהוא מלך מאוד 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 גדול, ואחריו מולך מלך בשם זכריה. הבן שלו. בשנת 38 לעזריה, מלך זכריה בן ירובעם על ישראל. אני מדלג קצת, והיה עשרה בעיני אדוני. שם כולם היו עקביים, מאוד יפה, ממלכת ישראל, כולם עקביים, כולם עושים הרע. יש, אל תיטוש תורת אימך. ויקשור עליו שלום בן יבש, ויקהו קבל עם, וימיתהו וימלוך תחתיו. מה ההיגיון אומר? מאיפה היה שלום בן יבש? כנראה? כנראה מי? מי יבש? איפה זה יבש? לא, יבש גלעד. יבש הייתה בגלעד, כנראה שהוא מעבר הירדן המזרחי, מהגלעד, לא פלא, כן? אז הוא מכה, הוא מכה אותו. שלום בן יבש מלך בשנת 39 שנה, וימלוך ירח ימים בשומרון. חודש שלם הוא מספיק. ויעל מנחם בן גדי מתרצה, ויבוא שומרון ויך את שלום בן יבש בשומרון, וימיתהו וימלוך תחתיו. אז יש באדם שקוראים לו מנחם בן גדי מתרצה. כנראה, אם הוא מתרצה, הוא כנראה מאיזה שבט? מנשה איזה? המערבי, הפעם. נכון? איך אני גם יודע שהוא כנראה משבט מנשה המערבי? גם המילה, השם גדי הוא שם של שבט מנשה. איך קראו לנשיא של שבט מנשה, המרגל? גדי בן סוסי. כן, אז כנראה שזה הגיוני. אז יקה מנחם את יפסח וכולי. ואני קצת ממשיך הלאה, בימיו בא פול מלך אשור על הארץ, ויתן מנחם לפול אלף כיכר כסף, אולי לכן קראו לו פול, כי הוא נתן לו פול כסף באמת, כן, וביתר דברי מנחם אשר עשה, מנחם מת בשלום, לא ניכנס לזה, כנראה שאשור מחזיקים ממנו, עוזרים לו, בשנת 50 שנה לעזריה המלך יהודה, מלך פקחיה בן מנחם, הולך הבן שלו, ויקשור עליו פקח בן רמליהו שלישו, ויקהו בשומרון, אני מדלג קצת, ואימו 50 איש מבני גלעדים. מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מנשה המזרחי. גלעדים, נכון? אני ממשיך עוד שתי שורות, עוד כמה שורות, ויקשור קשר הושע בן אלה, על פקח בן רמליהו, הושע בן אלה, אני לא אוכיח כרגע, כנראה שהוא מאפרים, בסדר? ומכה אותו. אז יש פה, אנחנו רואים איך זה עובר בין שני צידי הירדן, מנשה המערבי, מנשה המזרחי, אפרים וזה, וכל הזמן, אפרים, זה מה שכתוב, מנשה את אפרים ואפרים את מנשה.
מנשה את מנשה.
זה התיאור. מנשה את מנשה, מנשה את אפרים, הם איש בצר זרועו, ממש, ממש מאותו שבט, מחוץ לאותו שבט. כל הזמן המאבק הזה. אז אותו מאבק שכאילו יעקב, כאילו אמר, למה ישעיהו מזכיר לנו את זה? זה אירוניה. אירוניה, הרי זה הם האחים שלא רבים. מה זה? תראו מה קורה. מלחמת האחים, התבערה הענקית הזאת, היא מחלה. עכשיו, כל אחד כזה שעולה, לא קראתי את התיאור, הוא מכה, לא השאיר לקודמיו, משתין בקיר. מה הכוונה? הוא מרחץ דמים, הוא מנקה את כל התומכים. נביאים, נביאי שקר, הרי זה בדיוק מה שקראנו, נכון? שהוא כיפה ואגמון. כולם מתים. איך זה קורה? כשיש מרידות, אחת אחרי השנייה, ואז אני, אחד עולה לשלטון, הוא שוחט את כל השכבה השולטת של המלך הקודם. חודש אחריו, חודש. עולה אחד הרי, הוא שוחט את כל הנאמנים למלך הקודם, שמעתי לפני חודש, לפעמים זה בהפרש של שבוע, אני לא דייגתי שם על זמרי. בסדר? שהוא גם כן ממנשה. לא משנה, דייגנו עליו. מדהים. מנשה או משימון, אתה לא איך מפרשים שם. לא משנה, בכל אופן, תוך שבוע, תוך חודש. מרחצי דמים, הארץ טובעת ברציחות, מתי הם מתאחדים?
מול יהודה.
מתי? כשצריך להילחם ב... עכשיו צריך לעלות על אחז, הופה, יש אחדות. 20 שנה של פקח בן רמליהו, 20 שנה רצופות שהוא מולך. למה? כי נלחמים באחז. מתי הם מתאחדים? זה מאוד מזכיר לנו את איזה מלחמת אחים? בתקופת שופטים, נכון? פילגש בגבעה. מי שמכיר את הנביא הושע, הנביא הושע בן אלה, אחד הדברים שהוא כל הזמן מזכיר, זה סיפור פילגש בגבעה. כן? הוא משווה כל הזמן, זה הסיבה. זה פילגש בגבעה. הנביא הושע מזכיר את פילגש בגבעה כל הזמן, כי מה יש? אחדות למה? אחדות משותפת שצריך להרוג, שצריך עכשיו, כולנו נגד, יאללה, כולם עליו. כן? אז עכשיו צריך איזה. זה מה שכתוב פה. מנשה את אפרים ואפרים את מנשה, יחדיו על יהודה. זה בדיוק מה שקראנו עכשיו כאן בישעיהו. בפרק ת' יחדיו הם על יהודה. עכשיו אני רוצה לתת, אז לפי מה שהתחלנו, אם עבר לי הזמן אז תסמנו לי, כן? כן, אז זה פירוש שלישי למה שכתוב על חזקיהו כיום מדיין. הזכרנו ככה מקודם ברמז ועברנו על זה ביף, שגדעון היה היחיד שמה? שלא עשה מזה מלחמה. כשבאו לבני אפרים, מה הוא אמר? הלא טוב הוא לאלות אפרים מבציר אביעזר. זה כיום מדיין. כיום מדיין, יש אחדות. רגע אחד של אחדות, יום מדיין. שיתוף פעולה נדיר שמנשה מקופף את הראש, כמו שהוא קופף אז אצל יעקב. באמת ככה, זה כיום מדיין. רגע של אחדות. אנחנו נדבר על חזקיהו, נחפש את האחדות הזאת. יש אחדות כזאת אצל חזקיהו. אחדות של כל הארץ, של מנשה ואפרים ויהודה, נחפש אותה אחר כך אצל חזקיהו וגם נמצא.
כל המלחמה שמתארת פה, מתי, על מה מדובר?
איזו מהם?
מלחמת אחים.
אז זה כל התקופה של החמישים שנה האחרונות. אגב, זה לא חמישים שנה, זה שישה מלכים שאחד אחרי השני מתחלפים בממלכת ישראל, כשבממלכת יהודה מתחלף מלך אחד, עוזיהו. עוזיהו מתחלף ביותם. שישה מלכים.
זה לא בדיוק נבואה, זה יותר תיאור.
בוודאי, זה לא נבואה. כל מה שאנחנו קוראים עכשיו, ישעיהו אומר ליושבי ירושלים, תסתכלו מה קרה. איך זה קרה? ממה זה קרה? זה מה שהוא טוען, הוא אומר להם. תסתכלו מאיפה הדברים קרו. אין פה נבואה. מה שיש פה זה, הוא מנבא. מתי מתחילה נבואה?
כמו שזה ביד השם.
תסתכלו בפסוק, בפרק י' פסוק א', הוי החוקקים. כשמתחיל בהוי, עכשיו הוא פונה אליהם לומר מה יקרה להם. הוי החוקקים, חיקקי אבן ומכתבים עמל כתבו. הרי ברגע שיש מהומה כזאת, תמיד יש את האלף שמנצלים את זה להשתלט. ולהשוק את החלשים. החוקקים, חיקקי אבן ומכתבים עמל, עמל זה רשע, כתבו. הם כותבים חוקי רשע. להטות מדין דלים ולגזול משפט עניי עמי. להיות אלמנות של עלם ואת יתומים יבוזו. אלה שמנצלים את ההזדמנות לעשוק, כן? ולכתוב חוקים של רשע. ומה תעשו ליום פקודה ולשואה ממרחק תבוא. עכשיו הנבואה. כל זה... כל זה התיאור של העבר. אתם! עכשיו הוא אומר, מה תעשו ליום פקודה? עכשיו כל זה הוא כאילו מנבא על אנשי שומרון. אבל האמת היא, מה הוא אומר לאנשי ירושלים? כן. אתם באותו בדרך לשם. זה הנקודה. לכן הוא גם ככה, דרך אגב, לפעמים הכניס את אנשי ירושלים.
זה מה שהוא הזכיר את סיעת השור, כאילו?
כן, זה הזכיר של סיעת השור. נכון, והמלחמה בתוך עם ישראל. ולשואה ממרחק תבוא, פה ברור על מי מדובר. מה זה שואה ממרחק תבוא? שזה מקרוב. מנשה על אפרים, אפרים על מנשה, זה עוד בקטנה, מה תעשו כששואה ממרחק תבוא? ופה זה השור. על מי תנוסו לעזרה, ואנה תעזבו כבודכם? כבודכם? הרכושכם. כל הרכוש שאתם עושקים את הדלים וזה, מה זה יעזור? זה לא יעזור לכם כלום, איפה תשאירו אותו כשיבוא לפה השור? בלתי חרה תחת אסיר ותחת הרוגים יפולו. נראה לי שצריך להבין את הפסוק. תחת האסירים שאתם לקחתם, אתם תהיו אסירים. קרה תחת אסיר. ותחת הרוגים שאתם הרגתם, תיפולו. אתם תשלמו את המחיר, מה אתם חושבים? הוא כאילו מדבר על השור שיבוא על ממלכת ישראל, אבל הוא אומר לאנשי יהודה, אתם הבאים בתור. אתם עוד אותו שם. בכל זאת לא שווה פה ועוד ידו נטויה. אז יש פה, אם כן, נבואה שמתחילה כביכול אל אנשי שומרון. כן, ומזכירה את גאוותם של אנשי שומרון אחרי רעידת האדמה הגדולה. שהם אומרים, אנחנו רק, אין בעיה, אנחנו נבנה פי שתיים. כמובן שהכוונה בגאוותם, בגאוותם כי רבה. ואת מלחמות האחים. כן, אני מזכיר שסוף ספר שופטים, אמנם כנראה זה היה בתחילת תקופת השופטים, מלחמת האחים, הרי איך היא מתוארת? מה הסוף, מה משפט המפתח שם? משפט המפתח הוא שבימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זה התיאור. כלומר, למה יש מלחמת אחים? אין מלך בישראל. זה גם הפוך עובד, אבל כולנו מבינים שאם איש הישר בעיניו יעשה, מה תהיה התוצאה? אין מלך בישראל. בסדר? מה שמכריח את בוא המלך זה כמישהו שיעצור את הדבר הזה, ומה שאם זה מלחמת האחים נמשכת, אגב, גם שם, אנשי יבש גלעד עם אנשי הגבעה, כל הסיפור, כן? אז זה לא יהיה מלך בישראל, וזה בדיוק האמירה כאן. זה בדיוק הנקודה.
מה עם כל הדיבורים על המשיח?
רגע, הפסוק הבא, הפרק הבא. בסדר, אל תדאג, אל תדאג. אצל ישעיהו באופן כללי, אנחנו רואים תוכנית של ארבעה שלבים. בסדר? אנחנו ראינו את זה כבר ראינו. תוכנית של ארבעה שלבים. השלב הראשון זה שאשור יגיע ויכה את ארם. ויכה את ארם וישראל. כן? כמו שבאמת אתה רוצה אחד. זה מה שאתה רוצה, זה מה שיקרה. השלב השני הוא...
יעלה לארץ.
לכן, הוא יעלה, כן, גם אתה תשלם את המחיר. יעלה על הלכה הזו, על יהודה בעצמם, נכון? מתי זה קורה? חזקיהו, סוגריים, אני מציב פה סימן שאלה שצריכים לשאול אותו באופן כללי. מה פתאום, מה פתאום מה שחזקיהו חוטף על מה? על מה שאחז עשה. אסור לחשוב על זה. מה פתאום? איפה ההיגיון? אם אחז כל הזמן חוטף, והוא מגיע לו שאשור יעלה עליו, אז מה פתאום? בסדר? שלב שני, שארית הפלטה. הביטוי הזה, הוא חוזר על עצמו, שארית ופלטה זה אותו דבר, ולא משנה. ישעיהו חוזר לביטוי הזה על עשרות פעמים. כן? והיה הנשאר בישראל, קראנו קדוש שיאמר לו. אני קורא פסוק הבא, בפרק הבא. והיה ביום ההוא לו יוסיף עוד שאר ישראל ופלטת בית יעקב. בסדר? שארית ופלטה, שאר ישוב. בסדר? שאנחנו אומרים ב-18, על הצדיקים ועל שארית עמך בישראל, פלטת בית זופריהם, זה מכאן. התפיסה הזאת, שמהמעט שנשאר תצא הישועה, זה תפיסה של ישעיהו, כן? זה שהוא כל הזמן הולך איתה. יישארו קצת, מהם צמח מחדש. בסדר? שארית הפלטה, ארבע, ישועה, משיח. זה תמיד הולך ביחד, בסדר? תוכניתה של ישעיהו, כל הזמן הוא רץ איתה. ראינו את זה כבר, נראה את זה גם עכשיו. אז עכשיו הוא דיבר על זה. נכון? עכשיו דיברנו על זה. זה הוא כבר דיבר בפרק, בפרקים הקודמים. עכשיו הוא דיבר על זה. טוב, נראה את המשך, כן? נראה את השם. עכשיו הוא בגדול דיבר, עכשיו הוא דיבר על איך שהוא יעלה על שומרון. פרק י' נראה איך הוא עולה על יהודה ממש. פרק י' הוא אחד הפרקים הידועים. למה הוא אחד הפרקים הידועים? כי הוא...
בבגרות.
לא.
לא רציני,
בבגרות. טוב. יש סיבה יותר טובה שהוא ידוע.
אני רציני, זה הסיבה שאני אקבל.
לא, כי הוא הפטרה של יום העצמאות.
מלך.
עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו הר בציון, גבעת ירושלים, גם מוזכר סוף סוף נוב. זה לא נוב הזאת, אבל בסדר. אז זה, כן, אז זה הפרק הנודע, נדבר עליו, אחד הפרקים אולי היפים להישאר. כן, זה בעיה ששמו דווקא את הפרקים היפים לבגרות, ואז אנשים זה נהרס להם, כי הם נרדו את זה לבגרות.
למה דווקא? אנחנו
אהבים את זה. כן, גם אני. בסדר גמור. אז זה נבואת הזה, רק תשימו לב שיש פה, הנבואה האחרונה היא מתחילה בהוי. כשהוא מתחיל בהוי, אז זה כבר שהוא עומד עכשיו לתת את הנבואה. עד עכשיו הוא אמר מה היה, עכשיו עוד ידו נטויה. טוב, נעצור בזה, אולי בפעם נגיד עוד משהו על ידו נטויה שם.
תודה רבה, הרב.